טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה של ספק וסטטיסטיקה. דיברנו קצת על מושגי ספק, עמימות, הגרלה, קבוע, פריש, הליכה אחר הרוב, כשלים סטטיסטיים, מאוד, כן, כל מיני הסברים כפולים, סיבות, אבחון של ניסים, חוק המספרים הקטנים ועוד כל ש... וכיוצא באלה. אני רוצה עדיין להמשיך עוד קצת בתחומים משיקים לזה, ואז אולי אני אעבור קצת לדון בדיני ספקות, ובזה אנחנו נסיים את הסדרה הזאת. אז אני רוצה להתחיל אם דיברנו הרי בפעם האחרונה, בפעמים האחרונות, אבל בעיקר בפעם האחרונה, על כל מיני כשלים בהסקה ממקרים מסוימים. בן אדם עובר מקרה מסוים, הוא רואה, פוגש כמה מקרים מסוימים, והוא מסיק מזה כל מיני מסקנות. ראינו שיש בזה כשלים, המדגם לא תמיד מייצג, מקרה אחד זה בכלל לא משמעותי, הסקות שבדיעבד, כל מיני טענות כאלה, ללמוד מסימנים שכמובן תמיד אפשר להתאים אותם עד הוק וכיוצא בזה. בהיבט ההלכתי, או הייתי אומר התלמודי, יש סוגיה מעניינת בנושא הזה בגמרא במסכת תענית בדף ת. הגמרא מדברת שם על האיסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. אשכחי רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש. אני קורא פה. אשכחי רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש, הבן של ריש לקיש, שכידוע זה האחיין של רבי יוחנן. כן, ריש לקיש ניסה לאחותו של רבי יוחנן. אמר לי, אימה לי פסוקך. תגיד לי, פסוק לי פסוקך, כן? יש כזה כמה גמרות כאלה. אמר לי, התינוק, עשר תעשר. עשר תעשר את כל היוצא מפעת שדך וכו', כן, מתבועת שדך וכו'. אמר לי, זה כנראה התינוק מתוך המשמעות של המסע ומתן בהמשך, מי שאומר פה זה שוב התינוק, ומה היא עשר תעשר? ביקש מרבי יוחנן שיסביר לו את הפסוק, מה זה עשר תעשר. אמר לי, עשר בשביל שתתעשר. כן, תעשר בשביל שתתעשר. אמר לי, מנהלך, מאיפה אתה יודע? פה השאלה היא מאיפה אתה יודע שזה פירוש הפסוק, ומאיפה אתה יודע שבאמת מתעשרים מתוך המעשר. אמר לי, זיל נסי, תנסה. אמר לי, ומי שרי לניסויי לקדוש ברוך הוא, והכתיב, לא תנסו את השם. אמר לי, הכי אמר רבי יושעיה, חוץ מזו, זאת אומרת, אסור לעשר את הקדוש ברוך הוא, למעט בעניין המעשר. בנושא המעשרות אפשר לעשר את, אפשר לנסות את הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים? שנאמר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, וריקותי לכם ברכה עד בלי די. מהי עד בלי די? אמר רמי בר חמא, אמר רב, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. כאילו, אין סוף. אמר לי, יאבת, מה תיהתם לאי פסוק? אז הפסוק במלאכי. אז אומר התינוק לרבי יוחנן, אם אני הייתי מגיע בלימודים שלי לפסוק הזה במלאכי, לא אבית צריך נלך ולאושעיה רבך. לא הייתי צריך לא אותך ולא את רבי יושעיה הרב שלך. הייתי מבין את זה לבד. כן, זה בעצם הטענה. מה יוצא מהגמרא כאן? בעצם מהגמרא כאן עולה שעקרונית קיים איסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. אבל בעניין המעשר זה מותר, מעשר בפשוט זה מעשר תבועה, המפרשים דנים האם זה גם במעשר כספים, חלק אומרים שכן, חלק אומרים שלא, אבל לפחות לגבי מעשר תבועה כתוב פה בגמרא שכן. אז בעצם יוצא ככה, באופן עקרוני יש איזושהי זיקה בין הפעולות שאנחנו עושים לבין התגובה של הקדוש ברוך הוא. ככה ההנחה של הגמרא, אני דיברתי כבר על מה לדעתי יש בעניין הזה בימינו לפחות. אבל ככה תפיסה של הגמרא, אבל למרות שזה קיים, אסור לנסות. את הקדוש ברוך הוא. ומה הכוונה לנסות? בפשטות אפשר היה להגיד, אסור לי לעשות ניסוי שבודק את הטענה הזאת. נגיד, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אז בוא נעשה ניסוי. ניקח 100 אנשים שמכבדים את ההורים שלהם, 100 אנשים שלא מכבדים את ההורים שלהם, או מכבדים הרבה פחות, ובוא נבדוק את תוחלת החיים הממוצעת בשתי הקבוצות. ונראה האם מתקיים הפסוק, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אנחנו מכירים את המקרה של אלישע בן אבויה, כן, שעבר שם וראה את האבא שמבקש מהילד שיעלה לעץ להביא גוזלות, והוא עלה לשם, נפל ומת. וזה שתי מצוות שעל שתיהן נאמר אריכות ימים, שלח תשלח את האם וכבד את אביך ואת אמך. הוא עסק בשתי המצוות שיש עליהם אריכות ימים ומת במקום. אז על זה אנחנו לפחות בראש המודרני היינו אומרים, טוב, זה לא ניסוי, מקרה אחד יכול להיות. באופן עקרוני ישנה זיקה לאריכות, בין קיום המצוות האלה לאריכות ימים, אבל זה עניין ממוצע, אתה צריך לקחת קבוצות גדולות, קבוצות מדגם וביקורת, ואז לעשות את הניסוי. אז בואו נעשה את הניסוי הזה, מקבוצות מדגם וביקורת, ניסוי גדול. מקרה אחד לא אומר כלום, זה חוק המספרים הקטנים. אבל בואו נבדוק קבוצות גדולות. אז א', גם לגבי מקרה אחד זה לא כל כך פשוט, כי הטענה, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, היא בעצם איזושהי טענה של לכאורה דטרמיניסטית. זאת אומרת שכל מי שמכבד הורים, יש לו אריכות ימים. למה להניח שיש מקרים שכן ויש מקרים שלא, שזה בעצם רק כלל סטטיסטי ולא כלל דטרמיניסטי, כן, שזה מתקיים בכל מקרה ומקרה. זה כשלעצמו כבר טענה שצריך לבדוק אותה. אבל פה היה מקום לומר, באופן עקרוני, כבד את אביך ואת אמך, תמיד מביא לאריכות ימים. אבל ישנם עוד אספקטים שיכולים להשפיע על התוצאה הזאת. למשל, לא יודע מה, מישהו שחייב מיטה בידי שמיים, הוא אכל תרומה. אז הוא חייב מיטה בידי שמיים. אוקיי? אז מה קורה אם הוא מכבד את אביו ואת אמו, אבל גם אכל תרומה? אז מצד אחד מגיעה לו אריכות ימים. מצד שני, הוא חייב מיטה בידי שמיים. אז יכול להיות שאחד כזה, החיוב של המיטה בידי שמיים יתגבר על האריכות ימים שמגיעה לו, ולכן הוא ימות. זאת אומרת שבעצם, מה שאני רוצה לטעון, נגיד זה, כן, זה הדוגמה של רב אלחנן וסרמן, כן, שהוא אומר, הוא מביא, הוא כותב שכתוב שהמבדיל על הכוס, הביאן לא בנים זכרים. מי שזהיר בהבדלה על כוס יין, מקפיד לעשות הבדלה על יין, אז הוא יתברך בבנים זכרים, כן? בהנחה שבנים זכרים זאת ברכה, ככה לפחות נראה מהגמרא. אז רבי חנן וסרמן אומר, רגע, אבל איננו הרואות שיש לא מעט אנשים שמבדילים על הכוס ולא יתברכו בבנים זכרים. אני מניח שהחזון איש גם יבדיל על הכוס. לא היו לו בנים, לא זכרים ולא נקבות. לא היו לו ילדים בכלל. אז איך זה מסתדר עם הגמרא שאומרת המבדיל על הכוס אבין לו בנים זכרים? אז אומר רב אלחנן, זה שהוא מבדיל על הכוס זה גורם לזה שיהיו לו בנים זכרים. אבל יכולים להיות עוד דברים שישפיעו, שיקזזו את ההשפעה הזאת. למשל, מי שבעוון נדרים, בניו של אדם מתים. אם הוא לא זהיר בנדרים, אז בניו מתים. עכשיו מה קורה אם הוא מבדיל על הכוס אבל לא זהיר בנדרים? אז במקום להביא לו ילדים ולהרוג לו אותם, אז לא מביאים לו בכלל את הילדים. פתרון נשמע סביר, נכון? ולכן בעצם זה לא שבאמת הכלל הזה שמבדיל על הכוס אבל לבנים זכרים הוא כלל סטטיסטי, זה כלל דטרמיניסטי, הוא תמיד נכון. אבל ישנם עוד כללים שיכולים להפריע לכלל הזה להתממש, הם סותרים אותו, ולכן יהיו מקרים שבהם זה לא יתממש, אבל שוב, לא שזה לא יתממש בגלל שזה לא נכון במקרה הזה, זה נכון גם במקרה הזה. רק שבמקרה הזה היה עוד כלל שכיזז את הכלל הזה. אתם מבינים את ההבדל? אני טוען שהכלל הזה הוא לא כלל סטטיסטי, או לא בהכרח כלל סטטיסטי, אלא כלל דטרמיניסטי. תמיד מי שמכבד הורים יש לו אריכות ימים, נקודה. אבל יש בן אדם שהוא גם חייב מיטה בידי שמיים. בסדר? אז האריכות ימים שלו תתכזז עם מיטה בידי שמיים, אולי יהרגו אותו בידי שמיים שנה אחרי.
הרב, אפשר לשאול הרב? הרב, עם טענות כאלו של הרב אלחונון, שבאמת מי שמברך על הכוס, אז כן יש לו, אבל יכול להיות שיש מישהו משהו אחר שמקזז. עם טענות כאלו, אין שום משמעות לשום דבר. כי תמיד אנחנו נאמר...
אתה לא יכול לבדוק.
כן, כן.
אתה לא מתן להפרחה. אני בדיוק לשם אני מגיע. עוד רגע. אז הטענה בעצם, זה שגם אם דברים מסוימים לא מתקיימים, יש מקרים מסוימים שבהם זה לא מתקיים, זה, קודם הצגתי את זה, טוב, אז אולי הכלל הזה הוא כלל סטטיסטי. עכשיו אני אומר, לא. יכול להיות שהכלל הזה הוא כלל דטרמיניסטי, לא סטטיסטי. ועדיין לא תמיד הוא יתקיים. מבינים? כשאני אומר שזה כלל סטטיסטי, פירוש הדבר ש-70% מהאנשים שמכבדים הורים, יהיה להם יותר אריכות ימים. אבל יש 30% שלא. הקדוש ברוך הוא עושה הגרלת פייס בין כל מכבדי ההורים. אוקיי? זה המשמעות של כלל סטטיסטי. עכשיו אני טוען, לא. כל מי שמכבד הורים מגיע לאריכות ימים. אבל יש עוד שיקולים בחשבון, ולפעמים יהיו פה כיזוזים. ולכן אנחנו באופן עקרוני לא יכולים לשפוט מקרה בודד. אבל אנחנו כן יכולים לעשות ניסוי, וכאן אני אומר, לכאורה זה תזה שלא ניתנת להפרחה. זה לא אומר שהיא לא נכונה, שימו לב. זה רק אומר שהיא לא ניתנת להפרחה. מה זאת אומרת? אני לא יכול להעמיד אותה למבחן אמפירי. אם אני אראה מקרה כמו אלישע בן אבויה, תמיד אני יכול לתלות את זה בזה שהוא לא היה זהיר בנדרים. או שהיה לו מגיע למיטה בידי שמיים, או לא יודע בדיוק, משהו כזה. ולכן מקרה בודד לא יצליח להפריך את התיאוריה. אבל זה לא אומר שהתיאוריה לא ניתנת להפרחה. וזה בדיוק בגלל זה המתודות המודרניות באות לעזרתנו. מה, איך אנחנו עושים היום ניסוי ברפואה? אף אחד לא בודק תרופה על בן אדם בודד, ורואה אם זה עובד או לא. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים קבוצה גדולה של מדגם, קבוצה גדולה של ביקורת, מנטרלים את הפלצבו, כן, כפול סמיות וכל הקטעים שצריך לעשות כדי שהניסוי הזה יהיה מסודר, ועכשיו אנחנו בודקים מה הממוצע של תוחלת החיים בקבוצה הזאת, מול הממוצע של תוחלת החיים בקבוצה הזאת, אם זה קבוצה מספיק גדולה, הציפייה היא שגם אם הכלל הזה הוא כלל סטטיסטי, ועל מקרה בודד לא תצליח לפרוח אותו, אבל על קבוצה גדולה זה צריך לבוא לידי ביטוי, כי ההנחה היא שבקבוצה הגדולה, בחוק המספרים הגדולים אומר שבקבוצות גדולות הסטטיסטיקה פחות או יותר תתנהל לפי התוחלת. אז אני אגלה בממוצע תוחלת חיים יותר ארוכה. האם זה נכון רק על המובן הסטטיסטי שדיברתי קודם, או גם על המובן הדטרמיניסטי? אני רוצה לטעון שזה נכון גם על המובן הדטרמיניסטי. זאת אומרת, ולכן אני רוצה לטעון שזה כן תזה שניתנת להפרחה. למה? כי אם אני לוקח קבוצה של 1,000 אנשים שכיבדו הורים בצורה יוצאת דופן, ו1,000 אנשים שזלזלו בצורה מאוד חריפה בכיבוד הורים, נגיד, כדי שהניסוי יהיה מאוד חד, בסדר? לקחתי 1,000 אנשים מכל הכיוונים, ועכשיו אני בודק את תוחלת החיים בקבוצה הראשונה מול תוחלת החיים בקבוצה השנייה. הטענה שלי זה שגם אם אריכות הימים היא דטרמיניסטית, כל מי שמכבד הורים מגיע לאריכות ימים. אבל יש אספקטים מסוימים שיכולים לקזז את השכר הזה של אריכות ימים. בקבוצה של הרבה מאוד אנשים, גם זה אמור להתקזז. אני עדיין אמור לראות את ההבדל. כי ההנחה שלי שבין 1,000 האנשים האלה ובין 1,000 האנשים האלה, יש פחות או יותר את אותו מספר של הפרעות. גם ההפרעות שיקזזו את תוחלת החיים, גם הן מתחלקות פחות או יותר בשווה עם הקבוצות הקבוצות גדולות. עכשיו זה לא לגמרי מדויק, כי למשל, אם יש קבוצה שמאוד מזלזלת בכיבוד הורים, יש מקום לומר שאולי שמה יהיו גם יותר אנשים שחייבים איתה בידי שמיים. כי אם הם לא יראי שמיים, אז הם גם מזלזלים באכילת תרומה, לא רק בכיבוד הורים. אבל אפשר היה לסדר את זה גם באופן אחר. ואת הטענה שלי, זה שגם אם מקרה פרטי לא יכול להוות הפרחה לתיאוריה, ניסוי על קבוצות גדולות מבוקר וכפול סמיות כן יכול לבדוק את התיאוריה. ולכן זה לא נכון שהתיאוריות האלה לא ניתנות להפרחה גם אחרי רב אלחנן וסרמן. אבל בשביל לבדוק אותם צריך לעשות פעולה רצינית, לא להסתכל על החזון איש ולשאול למה אין לו ילדים, או על הילד הזה שעלה לעץ ומת. תעשה פעולה רצינית, תעשה מחקר כמו שעושים במדעי החברה, כך 1,000 אנשים, תבדוק את תוחלת החיים של 1,000 כאלה, 1,000 כאלה, תעשה את כל הרגרסיות שצריך, ותבדוק האם אתה מוצא קורלציה בין תוחלת החיים לבין כיבוד הורים. אם אתה מוצא קורלציה כזאת, איששת את הטענה של התורה, קבלת אווירה ותימך, למען יחון ימיך. אם אתה לא מוצא, אז פרחת את זה, או לא, לפחות לא הוששת את זה. אוקיי? לכן גם אחרי כל הטענות של רבי חנן וסרמן והסטטיסטיקות וכל מה שאתם רוצים, עדיין ברמה העקרונית התיאוריות האלה ניתנות להפרחה. אבל בשביל זה צריך לעשות ניסוי רציני על קבוצות גדולות, לא על מקרה פרטי. מקרה פרטי לא אומר כלום. ועל זה דיברנו לא מעט בעבר. אלא מאי, עכשיו מגיע הג'וקר הגדול. הג'וקר הוא הגמרא שלנו. הגמרא שלנו אומרת, אבל אסור לעשות ניסוי כזה. עכשיו, אפשר להגיד, אל תעשה ניסוי על אדם בודד, כי ניסוי על אדם בודד זה לא רציני סטטיסטית, ואתה יכול להסיק מסקנות לא נכונות, כי זה מוטעה סטטיסטית. תעשה ניסוי רציני על קבוצות גדולות. התפיסה המקובלת היא שלא. יש איסור לעשות, לנסות את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא אמר. לא כי זה לא עובד. אסור לנסות אותו. עכשיו, אם בקבוצות גדולות זה אמור לעבוד, אז מאוד לא ברור למה שיהיה איסור. הרי אם אני לוקח ברצינות את האמירה שקבל את אביך ואת אמך באמת מביא לאריכות ימים, וכבר יש לי מיומנות סטטיסטית, אני פונה למכון סקרים מוסמך עם מומחים שמובילים את העניין, שיעשו את כל מה שצריך, את כל הדיאגנוזות, את כל הרגרסיות, את כל הפילוחים, שצריך לעשות כדי לקזז, ושיעשו את הניסוי הזה. אנחנו רואים שלגבי הבחירות הם עובדים בצורה מדהימה. אז למה שלא ניתן להם לעשות ניסוי על תוחלת החיים של אנשים שמכבדים הורים? אז יש פה משהו שהוא קצת בעייתי. מצד אחד, אולי באמת אין בזה איסור. אם תעשה את הניסוי ברצינות, אז שמה אין סיבה שאתה תסיק מסקנות לא נכונות, והרי אין לי, אני יודע שהתורה אומרת אמת. אז מה הבעיה שאני אנסה? בוא ננסה ונגלה את זה. נוודא את זה. הרי האיסור לנסות בפשטות נראה, אלא כן זה סתם איזה גזירת הכתוב, אבל לא נראה ככה. נראה שהאיסור לנסות הוא בגלל החשש שמה אני אסיק מסקנות בעייתיות. עכשיו, מה זה מסקנות בעייתיות? אני חושב שכיבוד, שהתורה לא אמת, כי היא אומרת לי שכיבוד הורים מביא לאריכות ימים, ואני רואה שלא. הנה, כמו אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה עשה את זה על מקרה אחד, ועל מקרה אחד זה באמת לא נכון לעשות את זה. זה לא נכון סטטיסטית לעשות את זה. אבל אם אתה אומר לי שאסור לעשות את זה גם במקרים גדולים, על קבוצות גדולות, אז למה באמת אסור? אתה אומר לי, זה גזרת הכתוב? אולי, לא יודע. או שמה, אתה בעצם מחביא מאחורי זה, שאתה לא באמת לוקח ברצינות את האריכות ימים הזה, האלה. כן, היכן אריכות ימיו של זה? לעולם הבא. טוב, אז אם אריכות ימים זה לעולם הבא, אז גם בקבוצות גדולות אולי לא תגלה אריכות ימים. ואז למעשה, מה שאומרים לי כשאומרים לי שאסור לנסות, בעצם מה שאומרים לי, הטענה הזאת לא נכונה. אבל חז"ל אומרים את זה בנימוס. הם לא אומרים את זה ישירות, מה שהתורה אומרת לא נכון. מה זה לא נכון? לא נכון הכוונה בעולם הזה, זה לא מתקיים, אולי התכוונה לעולם הבא, אולי התכוונה משהו אחר. הטענה הזאת כפשוטה לא נכונה. מה כן קרה? אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא שיקר. אז לא יודע, צריך לחפש תירוצים. אבל אל תסיקו מסקנות על העולם מתוך דברים שכתובים בתורה. זאת בעצם המשמעות, אם אני מבין שיש איסור לעשות ניסוי גם על קבוצות גדולות. אם אתה אומר לי שיש איסור לעשות, יש איסור לעשות ניסוי גם על קבוצות גדולות, בעצם אתה אומר לי, תשמע, זה לא יעבוד לך גם על קבוצות גדולות. ובינינו, בשקט בשקט, בלי שאף אחד שומע, כל אחד שישאל את עצמו, מה הוא חושב תהיה תוצאה של ניסוי כזה, בקבוצות גדולות? אני אומר לכם בכל רם, את מה שכמעט כולכם חושבים בשקט. שזה לא יעבוד. זה איך זה מסתדר עם התורה? לא יודע. זה צריך לחפש הסברים. גם עין תחת עין כתוב בתורה, ואנחנו מסבירים שזה ממון. אז זה אריכות ימים לעולם הבא. כן, כמו עם יעקב, מתי הוא יפגוש את עשיו, איך זה הולך שמה? עד אבוא אל אדוני סעירה, כן? אז, כן, אני לעתיד לבוא, אני אבוא אל אדוני סעירה. אין לנו בעיה, אנחנו יודעים לפרש את התורה בכל מיני צורות, באופן כזה, שמה שכתוב בה הוא לא שקר, אבל אי אפשר ללמוד ממנה כלום. ואני חושב, אני חושד, שהאיסור הזה לנסות את הקדוש ברוך הוא, בטח אם אנחנו מיישמים אותו גם על קבוצות גדולות, בעצם אומר שאנחנו לא באמת מאמינים שמה שכתוב בתורה באמת קורה. אני למשל לא מאמין. לא מעיזים להגיד את זה, לדעתי בתוכם פנימה גם הם לא מאמינים. אם יורשה לי.
חזל אומרים את זה במפורש גם בגמרא, בקידושין ששכר מצוות בעיה על מלאיקה. לא צריך לעשות פלפול כדי להוציא את זה מהאיסור.
לא. שכר מצווה בעיה על מלאיקה, אתה אומר במקומות רגילים. במקום שהתורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אז מה שכר מצווה בעיה על מלאיקה? התורה אומרת שכן.
למה, שם בקידושין זה לא המסקנה בדיוק על הסוגיה שהרב הזכיר על אלישע בן אבויה?
לא זוכר. נבדוק איזה שנייה אחת. זה מה שהזכר, כן, מה שהזכרתי קודם. שתף את זה רגע. קידושין למתה, כן, אמר לו, הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה ועבה לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח תאים ונטל את הבנים, וחזיר נטל, אבל באמת, היכן טובת ימיו של זה, והיכן אריכות ימיו של זה, אלא, למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. בסדר? אחרי זה הגמרא כבר מדברת, יכול להיות שזה היה משהו אחר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, פרמטרים אחרים שנכנסים, אולי הוא יירר בעבודת כוכבים, כל מיני דברים כאלה, אבל כן, נכון, בהקשר הזה, אבל הגיעו למסקנה הזאת, בעקבות הניסוי הזה שנשאל. אז באופן עקרוני, כשאתה קורא את התורה, אז אתה אומר, זה, כבד אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. הגמרא לא, לא לומדת את זה משכר מצווה בעיה על מלאיקה. אלא היא לומדת את זה מתוך הכישלון של הניסוי הזה. שכר מצווה בעיה על מלאיקה זה סוגיה אחרת. היה מקום בהחלט להגיד ששכר מצווה בעיה על מלאיקה זה אמירה כללית. למעט אותם מקומות שבהם התורה עצמה אמרה שכן. לכן אלישע בן אבויה באמת עשה את הניסוי הזה דווקא על כיבוד הורים ושילוח הכן ולא על הפרשת תרומה. למה לא על הפרשת תרומה? כי בכיבוד הורים ושילוח הכן התורה עצמה אומרת שמה גם הוא היה, על נפשת תרומה גם הוא היה אומר, טוב, אם הוא מת, אז זה כנראה לעולם הבא. שכר מצווה בעיה על מלאיקה. אבל כיבוד הורים ושילוח הכן, בפשטות התורה עצמה מוציאה אותם מהכלל הזה. היא אומרת ששכר מצווה שלהם זה כאן. והתורה באה ואומרת, לא, הניסוי נכשל, אוקיי, זה לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. עכשיו, מה קורה אם אני עושה ניסוי בקבוצות גדולות? אותו דבר. ולכן בעצם הטענה היא, שאני לא באמת מאמין שהעסק הזה קורה פה. זה לא תירוץ למקרה בודד, אלא אני לא מוכן להסיק מסקנות ממה שכתוב בתורה על דברים שקורים בעולם. אז זאת אמירה מאוד רדיקלית. כי כשאומרים לי, אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא, בעצם אומרים לי, עזוב, זה לא עובד. זה נשמע קצת אחרת. אבל אם אני צודק, זה בעצם מה שאומרים. האפשרות היחידה זה לומר, או שזה גזירת הכתוב האיסור הזה, או שהוא לא חל על ניסוי שנעשה כדין, עם קבוצות גדולות והכל, אז תעשה, אין בעיה. רק על מקרה פרטי, אל תסיק ממנו מסקנה, בכל הדברים שראינו בשיעורים הקודמים, בגלל שזה כשל סטטיסטי. בסדר? אבל אז היה צריך להגיד את זה, חז"ל לא היו צריכים לאסור את הניסוי, היו צריכים להסביר בשורה אחת, תשמע, אי אפשר ללמוד במקרה אחד, כי במקרה אחד, חז"ל עצמם אומרים פה, דילמה מערר בעבירה ו... נכון, הגמרא עצמה עולה, יכול להיות שיש משהו אחר שמקזז את האריכות ימים, ולכן זה קרה, אז במקרה אחד אתה לא יכול ללמוד כלום, בשביל זה לא צריך להטיל איסור על לנסות את הקדוש ברוך הוא באופן כללי, פשוט תסביר למה זה נכשל, אתה מטיל איסור בפשטות הכוונה אין, אסור לנסות אותו, אם אסור לנסות אותו זה אומר שבעצם אין לי באמת אמון שהעסק הזה עובד.
והאיסור הזה זה תוקף של חכמים?
לא שומע?
זה איסור של חכמים? האיסור הזה.
זה כתוב בדברי קבלה, ממלאכי. אז כנראה, זה משהו, זה לא דאורייתא ממש, דברי קבלה.
זה דרבנן.
לא דאורייתא ממש, זה גם לא דרבנן, אבל זה נקרא דברי קבלה, בקטגוריה המקובלת. מקבל על איסור מהתנך. זה לא אחד מתרייג המצוות, זה לא משהו דאורייתא, אבל זה משהו בעיניי, בין זה לבין חכמים. זה לא תקנה.
זה כמו שהרמב״ם קורא לזה דברי סופרים, אחד מהם?
לא.
לא.
הרמב״ם קורא דברי סופרים גם לדבר שיוצא מהתורה בדרשות.
כן.
הדבר שיוצא מדברי קבלה, אני מניח שהוא לא יותר חזק מזה, אבל מבחינת המינוח, זה לא המינוח דברי סופרים אצל הרמב״ם. זה נקרא דברי קבלה. קבלה זה ענך. דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן, כן, הגמרא מדברת, זה כבר מינוח של, של, של הגמרא. בכל אופן,
מה שהתורה אומרת, מה שהתורה אומרת, לא תנסו את השם כאשר ניסיתם אותו במראה, משהו כזה. זה פסוק בתורה, זה לא הכוונה?
לא הבנתי.
הפסוק בתורה שאומר, לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם אותו במראה.
בהגמרא עצמה הוא אומר שרק אם הוא היה מגיע למלאכי, אז הוא היה מבין את זה. הוא לא ידע את זה כי הוא לא הגיע למלאכי. יכול להיות שהוא לא ידע שמעשר חריג, לא שהוא לא ידע שאסור לנסות, אני לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות שאתה צודק, שבעצם האיסור לנסות הוא בעצמו כבר נלמד מהפסוק בתורה עצמו, כמו שאת הפסוק אפשר כמובן ללמוד, כן בדיוק, לנסות את הקדוש ברוך הוא בלשון הפשוטה, זה לא ניסוי במובן שאנחנו מדברים עליו כאן, אבל מהגמרא עצמה כן אפשר היה להבין ככה, זה באמת מהתורה, וההחרגה של מעשר היא מדברי קבלה, היא ממלאכי. אני הבנתי שבתורה עצמה באמת אפשר היה ללמוד אחרת, אבל אם מלאכי אומר בחנון נינה בזאת, מזה אני לומד שרק בזאת ולא בדברים אחרים. ואז זה ממש יש איסור לנסות. אפשר כך, אפשר כך, אני לא יודע. בכל מקרה זה לא מופיע בתרי"ג מצוות, אני לא מכיר מוני מצוות שמביא את זה. בכל אופן, אז מכאן איכשהו נראה, שלפחות יש צעד גדול לומר, שבאמת העסק הזה לא כל כך, זאת אומרת, לא, חזל לא באמת נותנים אמון במה שמופיע בתורה כפשוטו, כתיאור של מה שקורה בעולם, בעולם עצמו. עכשיו זה מביא אותי להחרגה. כי עכשיו יש לנו החרגה לגבי המעשר. במעשר כן מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. עכשיו שם אפשר בשתי צורות, לאור שני האפשרויות שאמרתי קודם. אפשר היה להגיד, שבמעשר מה שהתירו לנסות זה גם כן רק על קבוצות גדולות, כי בקבוצה קטנה זה יכול להיכשל בגלל פרמטרים שמקזזים, אבל קבוצות גדולות אתה יכול לנסות, כי זה ניסוי סטטיסטי רציני. ואז זה אומר שאפילו בקבוצות גדולות אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא בשום דבר, במעשר בקבוצות גדולות אפשר, שרות אחת. שרות שנייה לא, בקבוצות גדולות מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בקבוצות גדולות זה ניסוי טוב, למה שלא יעבוד? התורה אומרת, אוקיי? אז זה אפשר לנסות בכל מקום. במעשר אפשר לנסות אפילו על מקרה פרטי, כי במעשר זה תמיד עובד. לא, שם אין כיזוזים, זה בעצם הטענה של חנון נינה בזאת, שבמעשר אפילו אם יהיה חייב מיטה מדי שמיים, המעשר יציל אותו, אתה תראה בן אדם עם אריכות ימים. יכול להיות שיורידו לו שנה, אבל הוא יגיע לגיל 128 ולא גיל 129. בכל מקרה הוא יגיע לגיל מופלג, שאתה תראה בניסוי שזה עבד. אלה שתי האפשרויות להבין את האיסור לנסות את הקדוש ברוך הוא בכל התורה, ואת היתר לנסות את זה במעשר, השאלה נדבר על קבוצות גדולות או על קבוצות קטנות. עכשיו, יש ב... רגע. במפרשים מצאתי, יש המפרשים שואלים פה, כן, הבן יהוידע, למשל על אגדות השעס, הבן איש חי, כן, הבן יהוידע על אגדות השעס, הוא שואל, הרי קטן לא חייב במעשר. אז איך רבי יוחנן אומר לו, לך תנסה את הקטן הזה? אז הטענה של הבן יהוידע, זה שמתקיים בו בכל מקרה העניין הזה שהוא מתאשר, אם הוא מעשר, למרות שהוא לא חייב. זה לא תלוי במצווה, בזה שאתה מצווה, אלא אם אתה מעשר, אתה מתאשר. אחרי זה הוא שואל, אנחנו רואים הרבה אנשים שנותנים מעשר ולא מתאשרים, ואז הוא מביא בשם בנו, הרב יעקב, שהאנשים האלה יש להם חטא שגורם להם למנוע מהם את העושר. זה הכיזוזים שדיברתי קודם. מה זה אומר? שאפילו במעשר, אתה לא יכול לנסות את זה, לפחות על מקרים בודדים. אתה יכול לנסות את זה אולי על קבוצות גדולות, איפה שהתיזוז לא יעבוד. עכשיו הוא אומר, ולגבי הינוקה, הינוקה הרי הוא לא בן עונשין, כי הוא קטן. אז את המעשר שמאשר אותו, זה יש גם בקטן. את הכיזוזים לא יהיו בקטן, כי הוא לא חייב עונש על כלום. לכן הוא אומר לו, לך תנסה. טוב, אז זה פלפול נחמד, אבל לענייננו, מה שהבן ליאור ידע בעצם אומר, זה שבאמת, אם תבדוק את זה גם במעשר, אתה תראה שהרבה שמעשרים לא מתעשרים. זאת אומרת, הוא רואה שזה לא באמת מתקיים בכל מקרה. אלא מאי, יש חטאים שגומים, יש כיזוזים, בקטנים אין כיזוזים, בסדר. אבל השאלה, מה הוא מתכוון לומר? שרק בקטנים אנחנו נעשה את הניסוי? או שגם בגדולים אפשר לעשות ניסוי בקבוצות גדולות? כי בקבוצות גדולות אמרנו שזה מנטרל את הכיזוזים. אז בקבוצות גדולות אפשר לעשות את הניסוי הזה גם על גדולים. נכון? כי שם אין את הכיזוזים האלה. אבל זה רק במעשר. בשאר הדברים, גם בקבוצות גדולות אסור לנסות. זה בעצם מה שלכאורה עולה מדבריו. לעומת זאת, יש במאירי על הגמרא הזאת, בתענית, אז הוא אומר, יש ויכוח אם זה גם בצדקה, כן אמרתי רק במעשר, לא משנה, החינוך, סליחה, לא המאירי, החינוך כותב, החינוך במצוות תף כף דלת כותב, והטעם בזו כעניין שכתוב, מלווה השם חונן דל. כלומר, עוד שהודיענו הוא ברוך הוא, כי בפרנסתנו משרתי ביתו במעשר. נמצא התועלת והברכה בממוננו על כל פנים, ולא יעכב זה שום חטא ואבון. מה זאת אומרת? הוא אומר שבמעשר, הניסוי אמור להצליח על כל אחד. אין כיזוזים. זאת אומרת, אפילו אם יש לך חטא ואבון, שבהקשרים אחרים זה יעכב את האריכות ימים, נגיד, של הכיבוד הורים או של השילוח הקן, יכול להיות שהחטא יעכב. ולכן שם לא אסור לנסות. אבל במעשר אתה יכול לנסות גם באדם פרטי. מדבריו יוצא שבמעשר אפשר לנסות אפילו על אדם פרטי, ובשאר הדברים אסור לנסות אפילו בקבוצות.
אז הוא לא היה מודע למציאות שהבן איש חי אומר, ואנחנו רואים שהרבה אנשים לא מתעשרים.
לא יודע, הוא אומר, אם תבדוק, כנראה שאם תבדוק סטטיסטית כמו שצריך, אתה מדבר במעשר, במעשר אתה אפילו, כן, הוא אומר שאתה יכול לבדוק אפילו על אדם פרטי, לא רק על קבוצה גדולה, נכון? פילאה, תמיד, אתה יודע, תמיד אפשר להגיד, תראה, בלי שהוא היה מעשר, הוא בכלל היה אני מרוד. אז עכשיו הוא סתם אדם רגיל. על אדם פרטי תמיד יש תירוצים. הבעיה שאם אתה מנסה את הקדוש ברוך הוא, זה לא ניסוי. ואת ניסוי שכל אחת מהתוצאות שלו מסתדרת עם התיאוריה, זה לא ניסוי. אז לכן זה לא נקרא לנסות את הקדוש ברוך הוא. זה אף פעם לא יופרח על אדם פרטי, זה נכון. אז זה לא נקרא לנסות את הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לנסות את הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר, ניסוי שאם הוא נכשל, אני אומר זה לא נכון. זה נקרא לנסות. עכשיו, איך זה מסתדר עם זה שהרבה אנשים שמעשרים לא מתעשרים? נדמה לי שהייתי אומר אפילו שרובם. איך זה מתיישב עם זה? זה לא מתיישב. אבל אנחנו כבר רגילים לזה שאנשים חיים מהסיסמאות, במחילת כבודו של החינוך. אנשים חיים בסיסמאות, אנחנו רגילים, התרגלנו, חז"ל ודאי צודקים, הם צדיקים, התורה ודאי דוברת אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ולכן אל תבלבלו אותי עם עובדות.
עכשיו שאלה?
כן.
בהקשר הזה של ספר החינוך ומאיר, מי שאמרת, האם יכול להיות מצב שעל החז"ל, מי שאמר עשר כדי שתתעשר, הם גם אמרו, אז זהו השיר השמח בחלקו. שכאילו די לו במה שיש לו, בזה שהוא נותן, אז כאילו הוא כאילו אומר זאת אמירה, שדי לי במה שיש לי. אז אני כאילו עשיר.
אתה מסביר את המאמרה, עשר בשביל שתתעשר, אין לי בעיה עם זה. א', רק צריך לבדוק האם כל מי שמעשר באמת שמח בחלקו, אבל נניח.
אבל אז משתמשים באותה מילה עשיר, אבל בעצם במשמעות כפולה. אחד שחכמים מבינים, ואחד ש...
במשמעות הזאת. אז זה בסדר. אבל אתה לא תוכל להסביר כך את היתר לנסות את הקדוש ברוך הוא במעשר. אתה תסביר לי את ההבטחה הזאת שאם אני מעשר אז אני אתעשר. אין לי הרבה כסף בבנק, כן, אבל אני שמח בחלקי. אבל אתה לא תסביר לי את היתר לנסות את הקדוש ברוך הוא, איך העסק הזה עובד. זו אמירה שונה. מה אני עושה שם אם אני מגלה שאנשים לא מתעשרים וגם לא שמחים בחלקם? אז מה? זה ניסוי נכשל? עכשיו אני מניח שיש אנשים שמעשרים ולא שמחים בחלקם והם ולא עשירים. כן, זה כמו הקוצקר שבא אליו הבחור, אומר לו, תשמע, אני כל הזמן רודף מהכבוד והוא לא רודף אחריי. הוא אומר לו, תסתכל אחורה. כן, זה אותו דבר, זאת אומרת, אתה מעשר בשביל שתתעשר, אז אני אומר, אני לא מתעשר, כן, אתה מסתכל אחורה, אתה מעשר כל הזמן, מסתכל אחורה לראות אם אתה מתעשר. טוב, אם אני כל אחד שמסתכל אחורה לא מתעשר, שוב פעם זה ניסוי שלא, תזה שלא ניתנת להפרחה. כל פעם שאתה בודק זה לא יעבוד. נו, תודה רבה. אז אתה אמרת לי אבל שמותר לבדוק, לא? אתם מבינים, כל התירוצים האלה עוזרים בשביל לא להפריך את התיאוריה. אבל פה יש אמירה יותר חזקה, לא שהתיאוריה הזאת נכונה, אלא שהתיאוריה הזאת היא בד בחינה, זה משהו אחר לגמרי. אם אנחנו אומרים שהתיאוריה הזאת נכונה, שום מקרה לא יוכל להפריך אותה, כי תמיד אני אוכל למצוא תירוצים עד הוק. אבל כשאתה אומר לי שהתיאוריה הזאת היא בחינה, זאת אומרת היא ניתנת למבחן אמפירי, אז לא יעזרו תירוצים עד הוק, כי התירוצים עד הוק הם לא מבחן אמפירי. מבחן אמפירי פירושו שאם יצא ניסוי כזה התיאוריה נכונה, ואם יצא ניסוי כזה התיאוריה נכשלה. זה נקרא לנסות. האם יש לך הסבר גם על הצד שהתיאוריה נכשלת, אז זה לא ניסוי. אז אי אפשר לנסות. אז כשאומרים לי לנסות, פירוש הדבר, לעשות ניסוי שאם הוא נכשל, אני אסיק מסקנות שהתיאוריה לא נכונה. זה נקרא היתר לנסות. אחרת, מה זה היתר לנסות? היתר לעשות ניסוי, אבל אין היתר להסיק מן המסקנות. מבינים זה לא רציני. אז מה פשר העניין הזה? איך באמת במעשר אני מבין את זה? הדרך היחידה שאני יכול להבין את זה, את היתר לעשות את הניסוי במעשר, זה ברור שזה לא הולך עם החינוך, אין ספק בזה. באדם פרטי זה לא עובד, בכל אדם פרטי. אני אומר עוד פעם, יכול להיות שזה עובד, כי בלי המעשר הוא היה עוד הרבה יותר עני. מבחינה זאת שזה מעשיר אותו, אין לי בעיה, אני מוכן לקבל את זה, שהמעשר מעשיר. אבל תסביר לי איך אני מבצע את הניסוי. שאומר לי שאני יכול לעשות ניסוי, זאת אומרת, אני יכול לראות בעיניים. אבל לפי התזה שלך, אני לא יכול לראות בעיניים. כי תמיד, כל הכסף שיש לו, אני תמיד אניח שבלי המעשר היה לו אולי פחות. כשאתה אומר לי שאני יכול לנסות, פירוש הדבר, שאני יכול לבצע ניסוי שיש לו תוצאות מובהקות. אם הוא מצליח זה כן, ואם הוא לא מצליח אז לא. אז פה לא יעזרו התירוצים שבלי זה הוא היה בכלל פושט את הרגל. כי זה לא, עדיין לא מאפשר לי לנסות. לכן פה אני אמור לראות באופן מובהק בעיניים באדם שמעשר הוא מיליונר. שאין ספק אני יודע שהוא יתעשר. לא רק זה אלא הוא יתעשר גם באיזשהו נס. כי אם הוא הלך לעבוד ויתעשר כמו בן אדם אחר שהלך לעבוד ויתעשר, אז מה הרבותא? אני צריך לראות שהמעשר העשיר אותו. לראות בעיניים. זה המשמעות של היתר לנסות. לא תירוצים שכן, כן, הוא יתעשר, רק אתה לא רואה את זה, כי הוא היה אחרת, היה הולך לרופא שיניים, היה מוציא 10,000 שקל. הוא חסך את הרופא שיניים, ולכן הוא סתם אני, אבל הוא יכול להיות עוד הרבה יותר אני. זה לא יעזור לי, כי זה לא מסביר איך אני מבצע את הניסוי. ניסוי פירוש הדבר, לעשות משהו שיכול גם להיכשל. זה נקרא היתר לנסות. וזה לא קיים באדם בודד, שאני בודק אותו, כי הרבה אנשים בודדים שמעשרים לא יתעשרו, אז הניסוי נכשל, נקודה. תגידו לי, טוב, אפשר לעשות ניסוי על קבוצות גדולות, אולי על קבוצ... על, כמו הבן איש חי, כן? אז על אדם בודד באמת אי אפשר לעשות את הניסוי הזה, כי באמת יש כיזוזים, באדם בודד יכול להיות משהו שמקזז את העניין, זה לגמרי הגיוני אגב, זאת אומרת, אין לי שום בעיה עם זה. אבל בקבוצות גדולות זה, היה, זה אמור לנטרל את, הבר... את, ה... את, ה... את השונות הזאת בין אנשים. בקבוצות גדולות זה היה אמור להופיע באופן מובהק. זאת אומרת שבעצם דבר אחד אני יכול להוציא פה לכל הדעות. ניסוי על קבוצות גדולות במעשר מותר לעשות, ואם הניסוי הזה נכשל, אז התזה הזאת לא נכונה. בלי תירוצים. תזה הזאת לא נכונה. אין תירוצים, לא יעזרו פה תירוצים. אלא מאי, אני לא מכיר מישהו שעשה ניסוי כזה על קבוצות גדולות. אתם מכירים? אני מכיר נוצרים כאלה, כן, כתבת פה קודם, עידו. כן, הנוצרים הם רציניים, לא פריירים כמונו. ואתם, אם הם מאמינים במה שהם מאמינים בו באמת, אנחנו מדקלמים, אבל אף אחד לא מאמין בזה באמת בתוכו. כן, בוא נודה. אני מודה בריש גלי, אבל כולם מודים בתוכם פנימה. אנחנו לא באמת מאמינים בזה. אבל הנוצרים הם רציניים, הם לא עושים צחוק. אם הם מאמינים במשהו, הם עושים ניסוי. לא בטוח שהם לא מרמים בניסוי, אבל את הניסוי הם עושים. יש הרבה ביקורות על הניסויים האלה. אבל את הניסוי הם עושים. ויש תוצאות, אגב, הזכרתי את הניסויים האלה, אני חושב, נכון? בנספח לספר אלוהים משחק בקומיות, הבאתי לינק לניסויים האלה. איזה מאמר שיצא בכתב עת רפואי באוניברסיטת תל אביב, שחתומים עליו 5 אנשים, אני זוכר פרופסור שיינפלד הוביל את העניין הזה, אבל היו איתו עוד 4 רופאים או דוקטורנטים או משהו כזה, והם 5 אנשים חתמו על, 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 על המאמר הזה, והמאמר הזה היה מאמר מדהים, אני שאלתי את מרדכי הלפרין לראות שאני לא מפספס משהו, הוא רופא, שאלתי אותו לראות אם אני לא מפספס משהו, כי אולי אפילו הוא יפנה אותי לשם, אני לא זוכר כבר, כי במאמר הזה מופיע סקירה של מחקרים, כמובן כולם נוצרים, אף יהודי לא עשה מחקר כזה, שלא יהיה לכם מיוונות, כולם רק מתווכחים איתי באתר, אז יש שאני אפיקורס, אבל אף אחד לא באמת מוכן לעשות ניסוי כזה. אז בקיצור, אבל הנוצרים כן עשו ניסוי כזה, ויש שם סקירה של עשרות רבות של ניסויים. עכשיו, חלק מהניסויים העלו תוצאות לא מובהקות. האם תפילה מועילה לריפוי של חולים? זה מה שהם בדקו, אוקיי? עכשיו, חלק מהניסויים, חלק גדול מהניסויים, העלו תוצאות לא מובהקות. בכל הניסויים שנעשו במתודה מדעית מלאה, היו תוצאות מובהקות שהתפילה השפיעה על הריפוי. שימו לב, תוצאה מדהימה. בכל הניסויים שנעשו עם הכל, עם כפל סמיות, קבוצת ביקורת, מספיק גדול, עם מתודה מדעית ראויה, בלי חיפופים, ככה, זה מה שמופיע במאמר, אני לא בדקתי לפנים. ככה הם מסקרים את המחקרים שהם בדקו. יש להם טבלה, ובטבלה הזאת מופיע גם מי עשה מחקר עם מתודה מדעית מלאה ומי לא. כל המחקרים במתודה מדעית מלאה מראים השפעות מובהקות. מה מסקנת המאמר? טוב, אז אין לנו תוצאות ברורות, ואיש הישר בעיניו, כן? צדיק באמונתו יחיה. כל אחד החליט מה שהוא חושב, המדע לא מראה לנו שום דבר הזה. אני תלשתי שערות כשקראתי את הדבר הזה. מה זאת אומרת? הטבלה שלך אומרת את ההפך, ואתה בתור כותב המאמר מסכן, אתה מציג לפניי. זאת אומרת, אתה לא רק כופר, אתה גם טיפש. אז אם אתה רוצה לעבוד עליי, אז אל תציג בפניי את הנתונים. ואתה מציג בפניי את הנתונים, ואז מסיג מסקנה שהיא הפוכה מהנתונים. זה הרי הזוי. זאת אומרת, הנתונים עצמם אגב שנויים במחלוקת, הפניתי שם בספר, נתתי לינק לאתר שמבקר גם את הניסויים הרציניים. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה באמת ניסויים מובהקים, אבל לפי מה שמתואר במאמר ההוא, של שיינפלד את על, כן? אז לפי מה שמתואר במאמר ההוא, זאת התמונה שמתארים. ואז המסקנה היא טוב, אז אין מסקנה ברורה, ולכן יש ניסויים לכאן ולכאן, ולכן כל אחד יישאר בעמדתו. זה מראה לכם עד כמה אנשים שבועים בקונספציה שלהם, הם עצמם אספו נתונים, עשו מחקר מדעי, so called. זה פורסם בכתב עת, עבר רפרי. זאת אומרת, זה לא טעות רק של הכותבים, אלא גם של הרפרי, או הרפריז. עבר שם, מודפס, שחור על גבי לבן השטות הזאת. זה, לא, לא. לא, לא, אני מדבר על מתודה עם כפל סמיות, הם לא ידעו שמתפללים עליהם. דאגו לכפל סמיות, זה בדיוק הפלצבו שרצו למנוע. אבל זה, יש מתודות במחקר רפואי, יודעים איך לנטרל את הדברים האלה. זה מה שנקרא כפל סמיות. לא גילו לרופאים, לחולים שמתרפים, שמתפללים עליהם. וזה מלמד אותנו עד כמה אנשים הם מוטים מכל הכיוונים. גם מהכיוון שלא מאמין בהשפעה של תפילות, אני מניח שהכותבים שם שייכים לאגף הזה של המפה, וגם מהכיוון שכן. כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, ואפילו בכתבי עת מדעיים, אקדמיים, אי אפשר להאמין למה שקורה שם. זה באמת, זה תופעה מרתקת, הסוגיות הטעונות האלה, הן סוגיות שבהן המגמתיות, עכשיו תבינו, זה לא מזיד, הם לא מרמים במזיד, אם היו מרמים במזיד, הם היו צריכים להציג את הנתונים בצורה שגויה, אבל הם הציגו את הנתונים בצורה אחת, ומסכמים את זה בצורה שסותרת, את הנתונים שהם עצמם הציגו. הם פשוט לא הבינו את מה שהם עצמם מצאו. זה לא רמאות במזיד. הם עד כדי כך שבועים בקונספציה, שהם פשוט טעו, אגב, שיינפלד, אני זוכר אותו לפני עשרות שנים, נחשב עילוי. הוא היה פרופסור הכי צעיר בארץ, נדמה לי, לרפואה או בתל השומר לפחות, לא יודע. אני עוד זוכר פשוט בצעירותי שהוא היה ראש מחלקה מאוד צעיר. לא, אני כנראה לא מדובר באנשים טיפשים. זה די מרתק העניין הזה. בכל מקרה, לענייננו, אני לא בטוח שאני מתרשם מאוד מהניסויים האלה. צריך לבדוק אותם ממש בפנים ולראות את הביקורות עליהם. גם הנוצרים עושים כל מיני תעלולים, עם כל הכבוד הרצינות שלהם שהם באמת מוכנים לבדוק. אבל אני לא תמיד בטוח שהבדיקות האלה נעשות בצורה הכי אחראית ומהימנה. לא יודע, אני לא רוצה להוציא שם רע על כולם, אבל יש מקרים בבירור שלו. אז לכן אני לא יודע להסיק מסקנות ברורות, אבל לא בגלל הטבלה, אלא למרות הטבלה. אם הטבלה הייתה הנתונים, אז הן מסקנות מאוד ברורות ממנה. טבלה במאמר של שיינפלד. באופן אבל לענייננו, זה אומר שאם אני אעשה ניסוי, באופן עקרוני, במעשר על קבוצות גדולות, מעשר תבועה לפחות, על קבוצות גדולות, מותר לעשות ניסוי. העובדה היא שאף אחד לא עושה את זה, למה לא? כי אף אחד לא מאמין בזה. חד וחלק. אם זה היה נכון, אז בקבוצות גדולות זה היה צריך לעבוד. ולא רק שזה היה צריך לעבוד, אלא גם מותר במעשר לעשות את הניסוי. אז תעשה את זה על קבוצות גדולות, כי זה גלט. זה לכל הדעות מותר, במעשר. אף אחד לא עשה את זה. ואם יעשו את זה, אתם כבר תראו את כל התירוצים והפלפולים, למה כשזה לא הצליח, כי הוא אחרת, הוא היה ממש מרושש, וככה לפחות הוא נשאר סתם אני. כן, התירוצים הרגילים. טוב, אז איפה היתר לנסות? לעשות ניסוי. אם יש לך תירוצים על כישלון, אז זה לא ניסוי. ניסוי פירושו לבדוק את זה. אני מנסה להראות לכם דרך זה עד כמה ההסתתרות הזאת מאחורי הסטטיסטיקה מחביאה מאחורי החוסר אמונה. ואני לפני כמה שנים החלטתי שמספיק לי להחביא. אני פשוט אומר את זה. את מה שכולם חושבים. והנקודה היא שעוד פעם אני אומר, אני רוצה לעדן קצת את הביקורת. אני מאמין לאנשים שהם חושבים שהמעשר מעשיר. אבל אף אחד מהם לא מעיז לעשות את הניסוי. למה? אם הניסוי לא יצליח, אז הוא באמת ובתמים יחשוב שהתירוץ הזה שהניסוי לא יצליח כי אחרת הייתי מתרושש וככה לא התרוששתי, לכן אני אדם אני למרות שאני מעשר. והוא באמת מאמין בזה, אני מאמין לו שהוא מאמין בזה. אבל חזל אומרים לנו שמותר גם לנסות, לא רק שמעשר מעשיר. אבל אם מותר לנסות, אז בוא תעשה את הניסוי. את זה לא עושים. אבל אני מאמין לאנשים שאם התירוצים הם מאמינים בזה שמעשר מעשיר, אני לא מאמין להם שבאמת מאמינים שמעשר מעשיר בפועל. כי אחרת הם היו עושים ניסוי על קבוצות גדולות. ולכן, תמיד שאני אומר, אוקיי, למה אתה לא בודק את השפעת הלימוד על הניצחון במלחמות? אז אומרים, לא, זה אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. בסדר, אז יש לנו תירוצים, אסור. אנחנו חסינים בפני הפרחה, הכל מצוין. אפשר להתבצר מאחורי התיאוריות ההזויות שלנו, לאף אחד אסור לבדוק אותם. כך שהכל בסדר. אבל במעשר מותר. אז בוא תבדוק את זה במעשר. סליחה על שיעור באפיקורסות, אבל זה מעצבן אותי הדבר הזה. כי אמונה חלולה היא לא אפיקורסות. אמונה חלולה לא יותר טובה מאפיקורסות. אם אתה מצהיר שאתה מאמין, אבל אתה בפנים לא מאמין, אז אתה לא מאמין, אל תבלבל את המוח. וזה בסדר גמור אגב, כי העובדות הן עובדות. זה אפרופו הטור שהעליתי היום, שכן, בעקבות הדיבייט הזה שהיה לי עם הבחור אביב פרנקו, כן, שהוא כל הזמן הציג את הרציונליסטים כאנשים, אני הצגתי את עצמי כרציונליסט, לא רציונלי, רציונליסט, כנגד אמפיריציסט. אז הוא מציג את הרציונליסטים כאנשים שלא נותנים לתצפית להשפיע על עמדותיהם. זה כמובן שטויות במיץ. ברור שכן. אני מוכן לקבל טענות על המציאות שהן לא תולדה של תצפית, אלא תובנות אפריוריות. אבל אם התצפית תכחיש את זה, ודאי שאני אבטר על זה. זה לא שייך לרציונליזם, זה אבילות. רציונליזם זה מוכנות לקבל טענות על המציאות לא מתוך תצפית. ולא לקבל טענות על המציאות שסותרות את התצפית. זה לא. זה גם רציונליסט לא יעשה. רציונליסט רציונלי. כן? לא יעשה. אותו דבר גם פה. את אני אתה בעצם מאמין בזה שהמעשר מעשיר, למרות שזה נגד העובדות. זה לא רציונליות, זה לא אמונה. זה סתם חיים בכפילות, בסתירה. או שאתה, מה, אתה לא מאמין לעיניים שלך? אין כי אתה לא מאמין לעיניים שלך. אתה מכחיש את התצפית. אז אתה הרציונליסט של לוי פרנקו. כן? שאם זה נכון, אז העובדות לא ישפיעו עליי. עכשיו, עובדות על מקרים פרטיים באמת לא צריכות להשפיע. אמרתי, מקרים פרטיים תמיד יכולים להיות כיזוזים. זה קשור לחוק המספרים הקטנים וכל מה שראינו עד עכשיו. אבל מה עם ניסוי הקבוצות גדולות? תעשה את זה. בוא תבדוק את ההצלות בגוש קטיף עם הטילים, מה שדיברנו, תעשה השוואה לטילים שעפו על מקום אחר באותו היקף, עם אותה צפיפות אוכלוסייה, פחות או יותר, ותבדוק. או שתבדוק את המתחים השונים של הטילים כפונקציה של מספר החוזרים בתשובה באותו זמן בעם ישראל. לא יודע בדיוק מה. או כמה מתפללים באותו יישוב. תנסה למצוא קורלציות למצוות ולעבודת השם, ואז אני מוכן לשמוע את הטענות שלך, ואז בבל לי את המוח עם כל מיני מספרים תסרי כל משמעות על ניסים שקרו לך עם הספר תהילים בכיס ועם התהילים שלא פגעו באף אחד. אם זה לא מגובה במספרים, אז זה לא אומר כלום. וכשזה מגובה במספרים, אז תעשה את זה אמיתי. ותעשה ניסוי כזה, שאם הוא ייקשל, תודה שהוא נשאל. אם יש לך תירוצים על כל דבר, אז זה כמו הפסיק, מה שדיברתי באחת הפעמים האחרונות, כן, על ההוא שחוזה את העתיד בבר אילן, הפרופסור, שהוא חוזה את העתיד כמו האורקל מדלפי, שכל מה שקורה מתאים לתחזית שלו. חיזיון מופלא. כל מה שקורה מתאים לתחזית שלו. חיזיון מספיק עמום בשביל שכל מה שיקרה מתאים לו. אז זה בסדר, יכול להיות שהוא צודק, נכון, הכל יכול להתאים, אבל זה לא ניתן להפרחה. זה לא משהו שאפשר להעמיד למבחן ניסיוני. מאסכולה האקדמית אני מצפה, מדעית, כן? אני מצפה שהיא תעמיד את עצמה למבחן הפרחה. ואותו דבר פה, אתה יכול להגיד לי שהמעשר מעשיר ולהישאר בזה, אין בעיה. עם האמונה הזאת אני מקבל שאנשים חיים עם האמונה הזאת. לי אין אותה. אבל אני מקבל את זה שאנשים יכולים לחיות עם האמונה הזאת. אבל אל תגיד לי שאפשר לבדוק את זה בניסוי. ולא תעשה את זה. לא תעיז לעשות את זה גם. לא רק שלא תעשה את זה. זה לא רציני. זה סתם דיבורי אמונה ריקים. טוב, תראו למשל, כן, דוגמה נוספת, יש פה מאמר שראיתי פעם, שהבאתי את זה באחד ה...
חזל האמינו בזה? חזל האמינו?
במה?
שהמעשר מאשר? מאשר?
אני מניח שכן, זה מה שהוא אומר שם, רבי יוחנן. אני לא חושב שהוא משקר. אבל העובדה שהוא
לא... לא, כי יכול להיות שמה שהרמב״ם אומר על התורה עצמה, שהשקרים הקדושים וחרף, השם והכל, אז אולי גם חז"ל יחשו לעצמם לשקר.
והם בנו עלינו שאנחנו מספיק מטומטמים שנאכל את הלוק שזה, האמת בצדק, כי אנחנו באמת כאלה. עובדה שכולם ממשיכים לדקלם את הלוק שזה גם היום, וזה מין איזה מדד ליראת שמיים, שמי שאומר אחרת הוא אפיקורס, כמו עבדכם הנאמן, זה מדד ליראת שמיים, שאף אחד לא באמת מאמין בזה. זה לא רק שאתה מצהיר שאתה מאמין בזה, אתה פוסל את מי שישר ואומר שלא. אז רבי יוחנן כנראה צדק אם הוא אמר את זה רק בשביל ההמון. טוב, אבל אני לא מוכן להיות חלק מההמון בשביל מטורת רבי יוחנן, עם כל הכבוד. כן, מיד עומד ברישו וכו', נכון? טוב, אז דיברתי על הכתבה הזאת, אז תראו. גם כן. היום אני מטיף לכם לאפיקורסות. בעיניי זה לא הטפה לאפיקורסות, זה הטפה לאמונה שפויה. אני חושב שלא רק שזאת הטפה לאמונה שפויה, אלא הדבר הזה אני חושב מביא לי יותר יראת שמיים. יראת שמיים מזויפת שבנויה על אמונות שאתה לא מוכן להעמיד אותן במבחן אמיתי, לא כמו הנוצרים, זה לא באמת אמונה. זה סתם, זה סיסמה, זה דקלום סיסמה. לעומת זאת מי שאומר, במה שאני מאמין אני באמת מאמין, ומה שלא אז אני לא מאמין בו. בעיניי זאת אמונה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר נכונה, הרבה יותר ראויה, צודקת, מאשר האמונות הכאילו טוטליות שכל חז"ל והתורה והכל אמת ואין לפקפק ואין שום דבר, שזו אמונה מזויפת, כי אתה, לא, אתה עצמך לא באמת מאמין בזה, ואתה מאמין בזה אז אתה שותה. זה רק דקלום. זה כמו, כמה פעמים דיברתי על זה שלא יכולה להיות סמכות לגבי עובדות. מה אתה יכול לדרוש ממני להאמין בביאת המשיח? נגיד שהגעתי למסקנה שהמשיח לא יבוא, כמו רבי הלל, כן, בסנהדרין. אז הוא הגיע למסקנה שהמשיח לא יבוא. עכשיו, מה פירוש הדבר שהוא חייב להאמין בביאת המשיח? המסקנה שלו זה שהמשיח לא יבוא. מצפים ממנו לדקלם, אני מאמין בביאת המשיח כל בוקר, אבל בתוכו הרי המסקנה שלו זה שהוא לא מאמין בביאת המשיח. המצפים ממנו לדקלם. את האנשים שמדברים על סמכות לגבי עובדות, זה אותם אנשים שמדקלמים את שקרי האמונה שדיברתי עליהם קודם. זו תפיסה עקבית לשיטתם. השטות היא עקבית. מדברים שטויות באופן עקבי. אתה מקבל את זה שיש סמכות על עובדות, וכתוצאה מזה, אתה מדקלם את העובדות כאילו שהן היו נכונות, למרות שברור לך בתוכם שהן לא נכונות. כמו עם המעשר והרפואה והתפילות וכל הדברים האלה. וזה איכשהו התיאולוגיה הולכת אחרי הפרקטיקה והפרקטיקה אחרי התיאולוגיה והכל שקר אחד גדול. אז אם זה נקרא אמונה תמימה וצרופה, אני לא יודע מה נקרא אפיקורסות. טוב, ולענייננו, תראו את הכתבה הזאת, יש עוד כמותה כמובן, אבל שוב פעם אחת שלפחות הפכה להיות דתייה ישרה. כן, הכותרת היא אני אישה אורתודוקסית שכבר לא מאמינה בעיקרון של השגחה פרטית. אז זה מתחיל, לפני 5 שנים, כמה ימים לפני חנוכה, חוויתי נס מטורף. היה בוקר רגיל, הלכתי לעבודה, לא משנה, בא איזה בן אדם נתקל בה, בן אדם אחר רדף אותו, והתברר בסוף שהבן אדם שנתקל בה היה מחבל. היא אפילו לא הבינה את הסיטואציה. הוא היה מחבל. היא ברחה משם וניצלה. ואז היא אומרת, וואלה, פיגוע זה היה נס מדהים. כן, כשראיתי את הסרט, הבנתי את גודל הנס. היא ראתה את הסרט רק במסלמות הבטחה, בטלוויזיה, היא לא הבינה בכלל מה קרה לה. היא הבינה את גודל הנס, אחי ניצלה, מחבל נתקל בה, מחבל חמוש, נתקל בה. איזה יום עוברת, זה היה לפני 5 שנים. לפני 3.5 שנים לא קרה לנו נס, זה הכותרת השנייה. כן, הבן שלנו עבר פגיעה מוחית קשה בשל חיידק, שחדר לדם והפך סיעודי לחלוטין, לא מדבר, לא אוכל, הכל השתנה. בשבועות הראשונים בטיפול נמרץ התפללנו לנס ואיתנו אלפים, כאלה שהכרנו וכאלה שלא הכרנו מדרום והצפון, מחוות שחיממו את ליבנו. גם בשנתיים הנוספות כשעברנו לאשפוז בבית חולים שיקומי, שמרנו על אופטימיות ותקווה זהירה שיהיה מפנה בעלילה. אם הוא לא יחזור לעצמו, לפחות יחזור לדבר, וזה לא קרה. התקווה לנס זה מה שיחזיק אותנו. בקיצור, אין, הנס לא יתרחש. ואז היא אומרת, כשמתרחש נס אנחנו מרגישים שכוח עליון פרס מעלינו כיפת הגנה ושמר עלינו. כשמחכים לנס והוא מבושש לבוא, מרגישים נטושים ועזובים. התנודות האלה במסע החיים יכולות לייצר תפיסת עולם מורכבות או פרדוקסליות בתוכנו, פרדוקסליות בתוכנו, מה שדיברתי קודם. אני למשל אומרת, אישה אורתודוקסית שכבר לא מאמינה בעיקרון של השגחה פרטית. רק כך הצלחתי להשיג שלוות נפש תיאולוגית. טוב, אחרי זה היא פורסת כבר את משנתה, היא כן מאמינה בהשגחה על הכלל, לא על פרטים, לא חשוב, אבל היא לפחות העמידה את האמונה שלה במבחן אמפירי ביושר. וכשזה לא עבד, אז היא אומרת, אוקיי, זה לא עובד. לא, בכל מספרים גדולים זה כן עובד, זה רק מקרה פרטי, מקרה פרטי לא נכון בכלל להסיק מסקנות. הוא אומר, ברמה העקרונית, זה דוגמה לבן אדם שמתנהל באופן ישר. הוא גדל כמו כולנו על הסיסמאות שכולנו גדלנו עליהם, באיזשהו שלב, חוץ מבעלי תשובה שלא גדלו עליהם, לא גדלו עליהם, באיזשהו שלב, המציאות תופחת על פנינו. יש כאלה שמסיקים את המסקנות ונוטשים את מחויבות הדתית, כי אומרים, טוב, זה לא עובד, העסק לא נכון. אחרים מכחישים את המציאות, הם אומרים, לא, אתה לא מבין את המציאות, זה עובד, זה עובד, זה תמיד עובד. רק אתה לא רואה אולי, לא התבלבלת, לא ראית נכון. ואני חושב שבאדם שפוי צריך להגיד, אוקיי, זה לא עובד, אבל זה לא אומר ששום דבר באמונה ובמחויבות הדתית צריך לזרוק אותה. צריך להבין איך לפרש את זה, מה זה אומר הדבר הזה, אבל זה לא במחיר של הכחשת עובדות. יש את הרן המפורסם בסוכה, אני תמיד מצטט אותו, אין להכחיש המוחש. יש שם ויכוח אם הצל נהיה יותר קטן מלמטה למעלה או יותר גדול מלמטה למעלה. מחלוקת ראשונים ודיון שם בגמרא. הרן אומר, אין להכחיש המוחש, אני ראיתי, זה יותר קטן. לא חשוב כרגע אם הוא צודק או לא, אבל זה תצפית, עזוב אותי מכל הסמכויות, רשי וזה, וכל נכון. אבל אין להכחיש המוחש, אני רואה. כן, ידוע ומפורסם, לא יודע, אצלי לפחות ידוע ומפורסם, שזה אופייני מאוד לראשוני ספרד. הרן היה מראשוני ספרד. כן, מעדות המזרח, מה שנקרא, לימים. כי ראשוני אשכנז לא עבדו כך. בעלי התוספות אצלהם, עם החשבון האפריורי שלהם, הם היו כמו אביב פרנק, כמו הרציונליסט של אביב פרנקו. ואת, עם החשבון שלהם יצא שהצל היה למטה, כמו אריסטו, כן, עם האבן שהיא יותר כבדה, אז יפה יותר מהר למטה. אז מבחינתם זאת האמת. למה יש הרבה כוכבים בשמיים? כי כתוב בתורה, תראה שכוכבי השמיים שלא יספרו מרוב. לכן ברור שיש המון כוכבים. ראשונים אחרים אומרים, מה זאת אומרת? יש המון כוכבים, כי אני מסתכל למעלה ורואה שיש המון כוכבים. אני צריך פסוקים בשביל זה. אבל תוספות לומדים הכל מהפסוקים, הם לא מתייחסים לניסוי. אפשר לראות את זה בעוד הרבה מקומות. זו שיטה עקבית של ראשוני אשכנז. ראשוני אשכנז היו הרציונליסטים המוזרים האלה שתיאר אביב פרנקו. ראשוני ספרד היו רציונליסטים רציונליים. זאת אומרת, יש שהם, אתה מוכן לאמץ עמדה מתוך חישוב או תובנה אפריורית, אבל אם זה מנוגד לעובדות, אז אתה מודה שזה לא נכון. זה לא סותר את היותך רציונליסט. זה מזכיר לי מה שכתבתי בספר, איפה נפל לי כל הסימון הזה וקיבלתי כבר עצבים מהשניות הזאת שפתאום הבנתי שאני חי בה, זה היה אצל, אמרתי לכם אולי, אני לא זוכר, אצל קוראים לו
בחטיפה.
חטיפה של החייל, כן, איך קראו לו, לא גילת שלי, את
נחשון וקסמן.
נחשון וקסמן, בדיוק. נחשון וקסמן היה חטוף שם כמה ימים ולא ידעו איפה הוא נמצא, בתוך הארץ הוא היה כנראה, כבר ידעו שהוא בתוך הארץ כנראה, אבל לא ידעו איפה, חיפשו אותו בית בית בכל המקומות, צהל כולו היה במשימה הזאת, ולא מצאו, כל המדינה התפללה, זה הרי היה לא יאומן, חילונים, דתיים, ברדיו, היום כבר ברדיו שומעים הרבה דברים דתיים, שירים, תפילות, הכל, המציאות השתנתה מאוד בשנים האחרונות מול מה שקרה לפני 10, 20, 30 שנה, אבל אז אין דבר כזה, תפילה ברדיו הייתה שאילתה בכנסת למחרת, אם הייתה תפילה ברדיו, אין דבר כזה. הרדיו היה חילוני, גמור, אנטישמי, לא היה קול דתי ברדיו, חוץ מאשר בפסוקו של יום שם בסוף, או בתוכניות המשעממות האלה של מוצאי שבת, שכחתי איך קוראים להם. שביעי, משהו מוצאי, שביעי, אני לא זוכר משהו, הייתה תוכנית כזאת שאתה רק רואה את הכותרת, אתה ישן. זה הפינות הדתיות היחידות שלו. אבל שם זה היה לא יאומן, היו תפילות המוניות בכותל, עם שידורים ישירים ברדיו, בטלוויזיה, מדהים. אני אמרתי, אם פה נחשון וקסמן לא יוצא מזה בחיים, אז לא תספרו לי סיפורים על תפילות שעובדות. עם ישראל כמעט חזר בתשובה שם, זה היה לא יאומן, באמת. הצהרות המונים בכותל עם חילונים, דתיים, כולם. ולא עבד כידוע. ולא רק לא עבד, אלא גם ניר פורז ועוד שניים נדמה לי, עכשיו נפלו שם. מסיירת מטכ"ל. לא עבד. ואז זה הפיל לי את האסימון. עכשיו עוד פעם, זה מקרה אחד. אז תמיד על מקרה אחד יכולים להיות תירוצים. אבל אמרתי, יש גבול לתירוצים. כמה אפשר לחיות עם תירוצים? עוד מקרה אחד ועוד מקרה אחד. אתה לא רואה בשום מקום שזה באמת עובד. זה לא עובד יותר מאשר סטטיסטית, זה עובד גם בלי התפילה. אז למה שאני אניח שזה קורה בכלל? וזה מטיפיל לי את האסימון, במובן הזה זה היה צעד דומה למה שתיארתי לכם בכתבה שקראתי עכשיו. פשוט רק להיות ישר מול העובדות. טוב, אני רוצה, עד כאן זה החלק האנטישמי של הסדרה, אני רוצה לחזור חזרה לתיאוריה. התיאוריה שלי בעצם מניחה שאתה יכול לעשות סטטיסטיקה על התנהגות אנושית. עכשיו, זה כשלעצמו אמירה לא טריוויאלית. ולמה? אני חוזר למהלך של, לסדרה של ספק וסטטיסטיקה. כל הדיון שעשיתי עד עכשיו זה בעצם איזושהי סטטיסטיקה על התנהלויות של אנשים. עכשיו, השאלה, וכמובן גם התנהגות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, השאלה, למה בכלל נושאים מהסוג הזה יכולים להיבחן בכלים סטטיסטיים? על פניו, סטטיסטיקה מתארת אירועים מקריים. אירועים מקריים. אתה מטיל קוביה, לא יודע מה, אתה מטיל מטבע, משהו כזה. אתה עושה משהו מקרי, אבל יש איזושהי סטטיסטיקה. אבל התנהגויות של בני אדם הם לא דברים מקריים. בן אדם מתנהל, לפחות לטעמי, בן אדם מתנהל לפי שיקול דעת כלשהו. כל אחד בשיקול הדעת שלו, לא חשוב. בן אדם מתנהל לפי שיקול דעת כלשהו. עכשיו השאלה, למה אוסף של שיקולי דעת מציית גם הוא לכללי הסטטיסטיקה? או למה אנחנו בכלל מניחים את זה? או במילים אחרות אני אשאל את זה בצורה יותר כללית, למה בכלל משתמשים בסטטיסטיקה כשאני עוסק בפסיכולוגיה? סטטיסטיקה אולי טובה למדעי הטבע, אבל למה לפסיכולוגיה? עכשיו האמת שכבר דיברנו על זה בתחילת הסדרה, שגם למדעי הטבע זה לא נכון, כי גם במדעי הטבע אין תהליכים מקריים. חוץ מאשר אולי בתורת הקוונטים בסקלות המאוד קטנות. אבל בחיים שלנו, בעצמים היומיומיים שאנחנו פוגשים, באירועים היומיומיים שאנחנו פוגשים, הדברים האלה קורים בצורה לגמרי דטרמיניסטית, אין פה שום דבר מקרי. כל דבר שקרה יש לו סיבה. אז באיזה מובן, כן, סטטיסטיקה של נפילת טילים, למשל. סטטיסטיקה של נפילת טילים, אין שם שום דבר מקרי. זה בחירות של אנשים לאן ללכת, איך לבנות את הבית, לאיזה כיוון לכוון את המרגמה או את הטיל, בסופו של דבר זה מה שיוצר את התוצאה. למה דברים כאלה בכלל יכולים להיות מנותחים במונחים של סטטיסטיקה? והתנהגות אנושית על אחת כמה וכמה. אתה מדבר על התנהגות אנושית, אז בני אדם מקבלים החלטות מתוך שיקול דעת. נגיד, קח את הדוגמה הקלאסית, כן, החביבה עליי, כי היחידה שיש, לפחות על איבא דאחותי שלמדה קרימינולוגיה, אז היא אמרה לי שכל המרצים שלה, כשהם רצו להביא דוגמה לחוק במדעי החברה, הם אומרים, בוא ניקח דוגמה למשל, ואז הם עוצרים לחשוב כמה שניות, לעשות כאילו הם חושבים, והם אומרים, תסכול ותוקפנות. אבל זה תמיד היה תסכול ותוקפנות, אין חוק אחר. וזה רק החוק שיש קשר בין תסכול לתוקפנות, אוקיי? אז אולי יש עוד משהו, אבל לא נגזים, אבל זה פחות או יותר, זה המצב. אז הקשר בין תסכול ותוקפנות. עכשיו, כשאני בודק את הסטטיסטיקה של תסכול ותוקפנות, איך אני אמור לבדוק את התזה הזאת שיש קשר בין תסכול לבין תוקפנות? אז כבר ראינו קודם ניסוי על קבוצות גדולות, כפול סמיות, מבוקר, קבוצת מדגם וביקורת וכדומה. אז אני עושה ניסוי כזה ואני בודק 1,000 אנשים מתוסכלים ו-1,000 אנשים נינוחים, איך כל קבוצה כזאת מגיבה לגירוי מסוים. ואני רואה האם האנשים המתוסכלים מגיבים ביתר תוקפנות, אלימות, תוקפנות, לא משנה, משהו כזה. כך אני אמור לעשות את הניסוי. עכשיו, צריך להבין שתגובה של בני אדם היא לא אירוע מקרי, זה ההחלטה של בן אדם מה לעשות. אם זאת לא הייתה החלטה שלו, אז הוא גם לא אשם במה שהוא עשה, אלא הוא מחליט, ולכן הוא מחליט להגיב. עכשיו, יש לו כמובן נטייה להגיב כך או להגיב אחרת, אבל מה שהוא עושה עם הנטייה הזאת, זה שיקול הדעת וההחלטה שלו, כל עוד הוא אחראי למעשיו, אוקיי? לכן בכלל לא ברור איך אפשר לעשות סטטיסטיקה על סוג כזה של קשר, של תופעות. ההחלטה האם להגיב בתוקפנות או לא להגיב בתוקפנות היא החלטה מתוך שיקול דעת. למה שזה יתנהל על פי התפלגות כלשהי, סטטיסטית? זה לא אירוע מקרי, שאני עושה הטלות מטבע ואני מחליט לפי זה אם אני אתנהג בתוקפנות או לא. יש פה מה? אם אתה מניח שבן אדם הוא יצור דטרמיניסטי, אז זה כמו הטלת מטבע. זה גם לא אירוע מקרי. אבל זה סטטיסטיקה מהסוג הרגיל שאנחנו מכירים, כמו הטלת מטבע או הטלת קובייה, אז גם האדם, פשוט סטטיסטי, הסתדרו אצלו הנוירונים במוח באופן כזה, שזה מכתיב תגובה תוקפנית. אז אולי אני יכול להבין, אבל אם אני ליברטן, ואני חושב שיש לאדם בחירה חופשית, אז מאוד לא ברור איך בכלל סטטיסטיקה יכולה לעבוד על סיטואציה כזאת. למה בכלל זה מציית לכללים סטטיסטיים? אגב, זאת אחת הטענות, בסאבטקסט לפחות, של הרבה מאוד אנשים שתוקפים את התפיסה של הבחירה החופשית של ליברטניות, מכוח זה שרואים שאנשים שגדלים בבית גידול מסוים, מתנהגים, נגיד, הקורלציה בין בית הגידול שלך לבין היותך דתי או חילוני. זה לא אחד הקורלציה, אבל היא קורלציה גבוהה. זה לא מקרי. אוקיי? מה זה אומר? אתה בעצם לא מקבל החלטה. בית הגידול מסליל אותך למסלול הזה, או לתוצאה המסוימת הזאת. ולכן בעצם אין לך בחירה חופשית. מה זה מניח? זה מניח שאם הייתה פה בחירה חופשית, אז הקורלציה לא הייתה קיימת. אין סטטיסטיקה על בחירה חופשית. אבל אם אני מניח שיש סטטיסטיקה על בחירה חופשית, אז כמובן הטענה הזאת נופלת מאליה. השאלה הטובה היא באמת איך אפשר להניח את זה. איך אפשר להניח שיש סטטיסטיקה על בחירה חופשית? כיוון שאנחנו צריכים כבר לעצור, אז אני את הדבר הזה אשאיר לשיעור הבא. יש שאלות או הערות? אוקיי.
אפשר לשאול שאלה לא קשורה לשיעור? שאלתי באתר ולא כל כך הבנתי את התשובה. מה הייחוד של מצווה מתרי"ג מצוות? יש הרי אלפי מצוות בתורה, אבל יש רק תרי"ג מצוות. אז מה גורם למצווה להיכנס לתרי"ג ומה לא? כאילו, מה ההבדל?
אתה לא זוכר ספציפית מה שעניתי לך, אבל אני מניח שמה שעניתי זה שה-14...
קיבלתי מאמר ממך. קיבלתי את המאמר.
של הרמב״ם והמאמר של ירם, הוא בעצם, זה בדיוק השאלה שבה הוא מטפל בשורשים שלו. השורשים האלה מחולקים לכמה סוגים. יש שורשים שהם שורשים של מיון. ואת יכול להיות שיש כמה וכמה מצוות בתורה שהם יתמיינו תחת כותרת אחת כמצווה אחת מתוך התרי"ג. יש את הרמב״ם כללים, למה ומתי זה קורה. ויש שורשים שאומרים, זה בכלל טעם, זה לא מצווה. לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. כן? אז לא ירבה לו נשים זה מצווה, לא יסור לבבו זה טעם. אחרים יגידו לא, לא יסור לבבו זה גם מצווה. אז גם זה יכול לקבוע מה יחשב כמצווה ומה לא. הם 14 שורשים, אפשר לחלק אותם בקבוצות, אותת קבוצות שונות, וזה בדיוק השאלה שבה מטפל הרמב״ם.
כן, אבל מה ייחודי למצווה שבתוך תרי"ג להבדיל מ...
אין משהו ייחודי אחד. יש הרבה מאוד, הרבה פרמטרים שלפיהם אתה קובע מה נכנס ומה לא. כל חיוב דאורייתא נמצא בתרי"ג מצוות. הכול לא תמיד יהיה מצווה מובחנת. לפעמים הוא יהיה פרט במצווה קיימת, נגיד התכלת והלבן בציצית. אחד לא מעכב את השני, זה שורש 11. אחד לא מעכב את השני, אבל הם לא נמנים כשתי מצוות, הם נמנים כמצווה אחת. והרמב״ם מסביר למה, אני הסברתי מה שאני חושב שהרמב״ם מסביר. למה? יש איזה הסבר. אבל אני לא יודע לתת לך כלל אחד מה מייחד את כל המצוות שמופיעות בתרי"ג. זה אוסף של המון פרמטרים שקובעים מה ייכנס ומה לא ייכנס.
וכל זה פשוט נשען
על... כל דבר דאורייתא אמור להיות שם, צריכה להיות סיבה לדבר דאורייתא שהוא לא שם. אז או שהוא... פרט בתוך מצווה קיימת, אז הוא כן שם בעצם, רק לא כמצווה נפרדת, אלא בתוך מצווה קיימת, או שהוא טעם ולא מצווה בכלל, או שהוא עיקרון ולא מצווה, כמו חצי שיעור, ידור מצווה, כללים כאלה, כללי רוחב כאלה, זה עיקרון ולא מצווה, כן נכון, מגרה, מה שכתבו פה בצ'אט, וכן הלאה, זה כל דבר שלא נכנס צריך סיבה.
אבל נכון... אתה אמרת משהו אחר כנגד הגרה, שכן יש לזה נפקא מינות להלכה, על המניין הזה של תרי"ג.
כתבתי שם את העניין הזה. יש נפקא מינות מעצם העובדה שיש לנו את המניין הכללי. לולא היה לנו נתון, המניין הכללי לא הייתה לזה שום נפקא מינה. זה רבי יוחנן פרלה כותב. אתה יודע, זה יותר מורא.
כן. בערך.
אוקיי.
אם אפשר עוד לחזור על מה ש... כל הקטע שדיברת עליו. אנשים שמדקלמים ככה קלישאות וכאילו מאמינים גדולים באמונות, איך אתה באמת נתקלים רק באנשים כאלה כמעט, אצל הדתיים לפחות, איך אתה מתייחס, איך להתנהג איתם, לנסות להסביר, להתחיל להתווכח, להתייאש, מה, מה, איך, מה אתה
לא,
מציע?
לא יודע לתת על זה חוק כללי, זה
כן.
כמובן אני משהו אחר. אני, אם יש לי איזושהי הזדמנות לדבר בנחת, שיש לי מספיק זמן לזה, לא לזרוק הערה, לזרוק הערה, זה גידו שאתה אפיקורס וזהו. אבל אם יש לך אפשרות להסביר את מה שאתה אומר, אני כן מנסה להסביר. ברגע שאני רואה שאין לי מי לדבר, אז אין לי מי לדבר, אז אני הולך, אין טעם. אבל אם כן, אז למה לא? אני חושב שזה ערך גדול. אני בהתחלה, היה לי תקופה שבה אני הגעתי למסקנה הזאת, אבל עוד לא הגעתי למסקנה שנכון גם להגיד אותה. והיה לי שלב שני שבו אמרתי לא, אבל גם נכון להגיד את זה. כי אני מרגיש שהדבר הזה יכול גם להציל הרבה מאוד אנשים. כי אנשים שמרגישים שזה לא עובד, יעזבו הכל. אם אני לא תשמעו, זה לא צריך לעבוד, זה לגיטימי כשאתה אומר שזה לא עובד. יש דברים שכן, יש דברים שלא, בואו נבדוק את הדברים בצורה ישרה והגונה. והרבה מאוד אנשים, אני חושב, דבר כזה יכול דווקא להשאיר אותם כן מחויבים. אמרו לי אנשים שזה השאיר אותם, היו אנשים שגם אמרו לי שזה הוציא אותם. היו ככה, היו כאלה והיו כאלה.
אני יותר מתייחס לאנשים שלא מוכנים בכלל לקבל דברים שהולכים נגד הסתמאות ה...
אם הם לא מוכנים לקבל, אז מה יש לעשות? מה יש לעשות? אם הם לא מוכנים לקבל כעמדת מוצא, אבל אתה מרגיש שאתה יכול לדבר, אז תנסה לדבר. אני לא יודע לתת לך כלל יותר חכם מזה. כל מיני אנשים שאתה פוגש, צריך להעריך איפה הוא עומד. אוקיי.
תודה.
טוב, לילה טוב, שבת שלום.
שלום.
שבת שלום, תודה.